לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי ט' באייר תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. ראש הממשלה נעתר לדרישתה של נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות לדחות את הדיון בפסקת ההתגברות בתמורה למפגש שקיימו השניים ביום ראשון. במענה מודיעה סיעת הבית היהודי כי דחייה נוספת של הדיון בפסקה תוביל להפסקת ההצבעות הקואליציוניות של הבית היהודי. תהיה איתן מיד יושבת ראש הסיעה חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי כדי להסביר את האולטימטום האולי בלתי מנומס הזה כלפי ראש הממשלה. חבר הכנסת עיסאווי פריג' פנה למפכ"ל המשטרה בדרישה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שהביע עצב על כך שאהד תמימי לא נורתה לפחות בפיקת הברך, ובכך הייתה נכנסת למעצר בית לכל החיים. הציוץ הזה הוביל כזכור להחלטת טוויטר לסגור את חשבונו של סמוטריץ'. אנחנו נדבר עם חבר הכנסת סמוטריץ' על ההחלטה בטוויטר, על דבריו כלפי תמימי, וגם על ההסכמה ההיא בין נתניהו לנשיאת בית המשפט העליון לדחות את הדיון בפסקת ההתגברות בשבוע נוסף. נמשיך ונעסוק בפסקה עם עורך הדין אוריאלין, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת לשעבר, כיום נשיא לשכת המסחר תל אביב והמרכז. הוא סבור שמספר שינויים בהצעת פסקת ההתגברות יהפכו את הפסקה להשלמה ראויה ונצרכת של החוקה הישראלית. נדבר איתו על הפסקה הזו שמעסיקה אותנו כל כך בימים האחרונים. ומזה כחודש ימים לא ידוע מה עלה בגורלה של נורית טבע, תושבת כפר גליקסון בת 45. היא יצאה בבוקר יום שישי, ה-23 במרץ מביתה, מאז נעלמו עקבותיה ללא קצה חוט כלשהו. היא איתנו כאן דובר יחידת הכלבנים לישראל, יחידה שמגויסת לחיפושים אחרי נורית. אנחנו נשמע ממנו על המקרה ועל ההיעלמות המוזרה הזו, וגם בכלל על תופעת ההיעלמויות של אזרחים בישראל 2018. וגם על מזג האוויר נדבר. הצפי הוא אמנם לעוד כמה ימים בודדים של עוד קצת גשם, אבל ניתן בהחלט לקבוע שהחורף חלף, ובסיכומו אנחנו רואים מצב מים עגום מתמיד. יהיה איתנו כאן דובר רשות המים עם בשורות לא פשוטות עבורנו בתחום זה של מצב המים בישראל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ראש הממשלה נתניהו נעתר לדרישתה של נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות לדחות את הדיון בפסקת ההתגברות בתמורה למפגש שיקיימו השניים ביום ראשון המתקרב. במענה מודיעה סיעת הבית היהודי שנמאס לה הדחייה הנוספת של הדיון בפסקה תוביל בעצם להפסקת ההצבעות הקואליציוניות של הבית היהודי. אנחנו רואים שלום ליושבת ראש הסיעה, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, שלום לך.
שלום וברכה. אז אני רק רוצה לדייק את הדברים.
מצוין.
שרת המשפטים נענתה לבקשה של ראש הממשלה לדחות את הבאת הצעת החוק ליום ראשון לוועדת שרים ליום ראשון שאחריו. והאמירה שלנו מתייחסת כמובן ליום ראשון בעוד 10 ימים. מבחינתנו זה צריך לבוא אז. במידה ומאיזושהי סיבה ולא יובה, אנחנו נפסיק להצביע עם הקואליציה.
ובמידה ובישיבה הזו שיקיימו השניים, ראש הממשלה ונשיאת העליון, יגיעו לאיזושהי מסקנה שצריך עוד איזושהי דחייה, כי רוצים להגיע לאיזשהו דיון מוסכם, לאיזשהו משהו שיאזן את כל המהומה וירגיע אותה, גם אז אתם לא מוכנים לקבל עוד דחייה?
אני חושבת שצריך להסתכל על הדברים נכוחה. גם הפגישה הזאת של ראש הממשלה עם נשיאת בית המשפט העליון, השופטת חיות, היא לא כי היא באה לאיזה שיח שלאחריו תתקבל איזושהי החלטה. עמדת מערכת המשפט ובטח עמדתה של הנשיאה ידועה. הם מתנגדים לחוק יסוד החקיקה, הם מתנגדים לפסקת ההתגברות, והם כמובן, אם אנחנו ניקח את היועץ המשפטי לממשלה, הם יסכימו בתנאי שזה יהיה לפחות 70 חברי כנסת, לזה אנחנו כמובן בשום פנים ואופן לא מסכימים, כי מה שניצור במקרה הזה זה פשוט עיוות קשה יותר מהמציאות היום, כי אנחנו נאפשר בחוק בית המשפט העליון לבטל חוקים, אבל לא נאפשר בעצם את השלב האמיתי שבו הריבון שהוא הכנסת יוכל להגיד את המילה או את האמירה האחרונה ולבטל את הביטול, כיוון שברור לנו לחלוטין שהמציאות של ביטול של חוק הוא גם ככה יהיה מורכב, וכל מספר מעבר ל-61 אנחנו לא נסכים לו.
אז בעצם אתם אומרים לראש הממשלה, אנחנו הולכים לבחירות, כי אם אתה תרצה לדחות אנחנו לא איתך, והוא לא תהיה לו ברירה, הוא לא יוכל להשאיר אתכם בקואליציה. זה אומר בחירות, ובמרות של מי השם בבחירות הבאות, אתם תשיגו.
אני חושבת שזה טעות להסתכל על כל הדבר הזה בפריזמה הזאת. מדובר על חלק מההסכם הקואליציוני שלנו, אנחנו מדברים על חוק שהוא כבר הונח ועבר בוועדת שרים בכנסת הקודמת על ידי חברת הכנסת איילת שקד, היום שרת המשפטים. ברור לחלוטין שכל הקואליציה מבינה שפסקת ההתגברות חייבת להיות התשטוש הבלתי אפשרי שבין רשויות והכוח שנצבר בידי הרשות השופטת בתקופה האחרונה הוא לא משהו שאף ממשלה יכולה להסכים לו. אנחנו רואים בקושי גדול את האמירות המאוד מאוד ברורות של ראש הממשלה אך מלפני שבועיים שלושה, ואיכשהו הן מגיעות לאיזה קולנות חלושה. ואני רוצה להגיד שגם הבחירה כאילו של ראש הממשלה או סביבת ראש הממשלה לדבר על המודל הבריטי היא גם מסמוס. זאת אומרת, לחשוב שציבורית או קואליציונית ניתן יהיה להעביר את ההצעה של ראש הממשלה ואת ההצעה של הבית היהודי לא, הוא גם סוג של זריית חול בעיניים, בעיני השותפות הקואליציונית ובעיני הציבור. אני חושבת שמי שמבין שהטשטוש גבולות הזה הוא לא משהו שאפשר להמשיך לתפקד איתו, לא כממשלה, לא ככנסת, לא בקרב הציבור הישראלי שמסתכל על חלק מהפסיקות ונשאר נדהם מולם, נשאר נדהם מולם. כמובן הכל התנפץ אל קיר המציאות בפסילת החוקים שנגעו למסתננים, אבל אני אצטט את הרמטכ"ל, שאני חושבת שזה לא סוד שהוא האדם או הגוף שהוא מייצג הוא הכי בקונסנזוס הישראלי, שאמר במפורשות שהביטול או הפסיקה שביטלה את נועל שכן גרמה נזק אדיר לצהל ולפלסטינאים.
אז אומרת, לא לא, אם הרמטכ"ל אומר את הדברים, אז לכאורה
צריך,
יש איזושהי הסכמה בחברה הישראלית שצריך את משהו,
צריך איזון מחדש, והאיזון הוא מובע בדרך הטובה ביותר בהצעת החוק שאנחנו מביאים, שאומרת יש מעמד לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון יכול לפסול חוקים, מקובלנו שהוא יכול להציג לעניות תפיסת השופטים שהם כמובן שופטי בית המשפט העליון את עמדתם שזה דברים חוקתיים, לא חוקתיים, צריכים להיפסל, יכולים להתקדם וכולי וכולי. יחד עם זאת, כשהציבור בוחר את הנציגים שלו לכנסת, הכנסת היא הריבון לקבל את ההחלטה הסופית. עכשיו, צריך להבין שלפסול פסילה של בית המשפט זה לא יהיה אירוע כל כך פשוט, כי הרי אם ניקח לדוגמה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא אפילו לא חוק שניתן לפסול אותו, שצריך לפסול אותו ב-61 חברי כנסת, הציבור רואה שהחוק הזה לא נפסל, למרות ששוב ושוב יש חלקים בחברה הישראלית שמבקרים חלקים בחוק הזה. צריך ליצור את האיזונים, אבל בסוף להגיד שמי שהריבון במדינת ישראל, מי שאמור להגיד את המילה האחרונה במדינת ישראל, הוא הכנסת ולא מערכת המשפט, שלצערי בשנים האחרונות אנחנו רואים שהופכת להיות זאת שאומרת פה דברים, שגם כשהם באחריותה של הרשות המבטאת או הרשות המחוקקת.
תסבירי לי איך הסיפור הזה הפך להיות למחלוקת בין ימין לשמאל בכלל. למה אין כאן דיון ענייני שיבואו אנשי ימין מובהקים ויאמרו לא, אנחנו נגד, או יבואו אנשי שמאל מובהקים ויגידו אנחנו בעד? איך זה נהיה הדבר הזה?
תראה, בזמן האחרון יש פה חלוקה שהיא כמובן רחוקה מלהיות אמיתית, שאהבת ארץ ישראל או פטריוטיות היא רק בימין, זכויות אדם הם רק בשמאל, הגנה על בית המשפט העליון הוא רק בכולנו, ועוד כל מיני כאילו אמיתות שצברו פה הרבה קילומטראז'. צריך לפרק את הדבר הזה ולקיים דיון ענייני. מותר למערכת המשפט להגיד לח"כים, ואמר לנו היועץ המשפטי לממשלה, אני מתנגד לחוק ההסדרה. שמענו את הדברים החשובים שהוא אמר, ובכל זאת הקואליציה החליטה שחוק ההסדרה הוא אסטרטגי למדינת ישראל וחוקקה אותו. כשהתהליך של הדיון, של החידוד, של אותו סעיף 7 מפורסם, שנגיד לתוך עניין הבית היהודי חשבו, והליכוד חשבו שהוא צריך להיות בפנים, וסיעת כולנו התנגדה לו, בסופו של דבר בחוץ. כי את התהליך אמורים לעשות בדיונים בכנסת, לא אמורים לקבל אותם כפסיקה של בית המשפט העליון. שינויים אסטרטגיים, תפיסות אסטרטגיות, אמורות להיות נידונות באותן עשרות שעות דיונים שקיימנו לדוגמה על חוק ההסדרה. אותו דבר צריך להיות ביחס לפסקת ההתגברות. בית המשפט העליון יש לו מעמד במדינת ישראל, אני רוצה שיהיה לו מעמד במדינת ישראל, גם אני שרוצה את פסקת ההתגברות חושבת שאסור שתהיה מציאות שבה אין בית משפט עליון, ואני מבקשת להגיד שכל כאילו שזה הפך להיות מאבק בין ימין לשמאל, זו טעות, זו טעות, כיוון שפסקת ההתגברות קיימת במדינות שתמיד נותנים לנו אותן בתור דוגמה למופת הדמוקרטיה, ואי אפשר שוב ושוב להביא דוגמאות ממדינות שאנחנו לא לוקחים את כל הקונסטלציה שקיימת בהן. נכון שבבית המשפט העליון בארצות הברית פוסלים, בית המשפט העליון פוסל הרבה יותר חוקים מאשר בית המשפט העליון שלנו, אבל אם אנחנו לוקחים את בית המשפט העליון של ארצות הברית, בואו ניקח את הכל. איך נבחרים שם השופטים? גם נעתיק לפה. אנחנו רוצים את זה, זה מתאים לנו, נכון לנו לקחת אותם בתור דוגמה, אם יש מקומות שיותר משקפים את החברה המורכבת במדינת ישראל, את היותה של מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שאנחנו מתנגדים בה להפרדת הדת מהמדינה. כל הדברים האלה צריכים להיות נידונים במקום שבו מתקבלות ההחלטות הריבוניות במדינת ישראל, וזה הכנסת.
ואני רוצה לחזור להערה שאמר תוך כדי הדברים, התחושה שלכם היא שראש הממשלה בוחר לעמוד דווקא על המודל היותר קיצוני לכאורה, נובעת דווקא מתוך איזושהי אמירה שהדבר הזה לא יעבור.
מבחינתנו יש בזה שני דברים. אחד, במהות אנחנו חושבים שצריך להשאיר בידי בגץ את הכוח לבטל חוקים. צריך להשאיר את זה בידיו. אנחנו חושבים שזה יוצר את אותם איזונים ובלמים שכולנו מדברים עליהם. יחד עם זאת, אנחנו מאמינים שלהביא בעת הזאת חוק שימחק לגמרי את בגץ, זה כמעט להגיד אין סיכוי שהדבר הזה יעבור.
ואת זה עושה ראש הממשלה מתוך מגמה שהחוק לא יעבור, והוא יצטייר כמגן זכויות המחוקק?
אני לא יודעת, אני אחד האנשים שפועל איתנו באמת באופן מובהק הוא השר יריב לוין, שלהפתעתי אני מבינה שגם מתנגד למה שאנחנו מציעים, ובעיקר מתנגד למה שאמרתי קודם, מתנגד לזה שיהיה כוח לבגץ לבטל חוקים. נראה לי, אם אני אגיד את תחושתי מהסתובבות ופגישה עם קהלים, לאו דווקא ימניים, לאו דווקא דתיים, אלא באמת עם כל הציבור הישראלי, גם הציבור שתומך בפסקת ההתגברות לא רוצה למחוק את הכוח מהמערכת המשפטית, ולהגיד שהמודל הבריטי הוא מה שאנחנו מנסים לקדם פה, ועוד שחברי הכנסת של הליכוד יטיפו מוסר לחברי הכנסת של הבית היהודי, שהם הרבה יותר מביאים הצעה יותר דרמטית ויותר משמעותית מאיתנו, נראה לי שיש בזה טעם לפגם גדול.
יושבת ראש סיעת הבית היהודי בכנסת, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, תודה רבה לך, אנחנו נמשיך.
תודה רבה.
כל טוב. אנחנו עדיין עוסקים לא מעט בפסקת ההתגברות, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, היום הוא נשיא לשכת המסחר תל אביב והמרכז, עורך הדין אורי אלין, שלום לך.
שלום רב לכולכם, ותודה עבור הפנייה אליי.
ואתה מזכיר לנו ימים קדומים שבהם היית בכנסת, וקידמתם יחד את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יחד עם שר המשפטים דאז דן מרידור והפרופסור רובינשטיין,
וגם כמובן חבר הכנסת יצחק לוי, נציג המפד"ל.
כן, ויחד ניסיתם לייצר איזשהו מארג של איזונים בין הכוחות ברשויות השונות, השופטת, המחוקקת, המבצעת.
נכון.
ואתה אומר לנו כך, יש אפשרות להפוך את פסקת ההתגברות עם כמה שינויים קלים להשלמה של החוקה הישראלית.
בדיוק ככה.
תסביר לנו.
תראה, כל אלה שעוסקים בנושא עוסקים במידה גבוהה של שטחיות, אין להם מספיק הבנה בחקיקה, ואין להם מספיק הבנה גם בכל היסודות של מה שאנחנו קוראים הפרדת הרשויות וכוח בתי המשפט להגן על זכויות היסוד של הפרט. אני חייב להבהיר, אין פה שום יצירה ישראלית מקורית. בכל מקום בעולם יש פרק בחוקה שנקרא מגילת זכויות האדם. הפרק הזה בלועזית הוא The Bill of Rights. אין זכויות יסוד לפרט וליחיד וליחידה אם אין הגנה של מערכת המשפט. או שרוצים ליצור זכויות יסוד או שלא רוצים ליצור. אבל אם אנחנו רוצים ליצור זכויות יסוד של הפרט, צריך להבין שהן לא מתקיימות ללא הגנה של המערכת המשפטית, וכך זה מקובל בכל מקום בעולם, משום שאחד המוסדות שיכול לפגוע בזכויות היסוד של הפרט זה המחוקק עצמו, ואין פה שום דבר מקורי בחשיבה הישראלית. משום כך שאנחנו יצרנו את החוקים האלה של זכויות היסוד של הפרט, היה לנו ברור שחייבת להיות פה הגנה של מערכת המשפט על הזכויות האלה, עד כדי היכולת לבטל חוקים של הכנסת הפוגעים בזכויות היסוד. זה דבר, שוב אני אומר, מקובל בכל בעולם. עכשיו כשמדברים על פסקת ההתגברות, אני אומר, עברנו בכל אופן 26 שנה מאז. יש ביקורת ציבורית. יש כאלה שאינם מסכימים למה שנוצר. אינם מסכימים לכוחו של בית המשפט. אני גם רוצה להדגיש שהבעיה היא לא בסמכות בית המשפט, הבעיה היא יותר באי הסכמה עם החלטותיו. משום שבית המשפט קיבל סמכות רחבה מאוד. מתי מותר לפגוע בזכויות הפרט? לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה לנדרש. אלה מונחים מאוד מאוד כללים.
אגב, קיבל או לקח לעצמו?
קיבל, כי זה כתוב מפורשות בחוק. יש סעיף תמונה בחוק שכתוב מותר לפגוע בזכויות יסוד, בתנאים שאמרתי עכשיו, אם זה לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה לנדרש, ובאופן ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כך כתוב מפורשות, משום שקשה מאוד לעשות רשימה מתי זה לתכלית ראויה, ואנחנו בכל אופן מעניקים אמון גם למערכת המשפט. אם היית צריך היום לעשות נגיד סקר בציבור, ולומר לציבור, למי אתה מעניק יותר רגע אמון? האם לכנסת או למערכת המשפט? אני לא בטוח שהכנסת מקבלת יותר הצבעת אמון. לא חשוב כרגע, זו לא הנקודה. הדבר המרכזי הוא שזה שיקול דעת רחב מאוד. ואכן, עולם ערכים בא לביטוי כשיש שיקול דעת רחב. ואז באה ביקורת. אני בא ואומר, יש גם צדק בביקורת. אני לא שולל את זה. אני חושב שמבחינת איזון בין רשויות המדינה הנפרדות, ראוי היום לעשות תיקון. אבל, אם אנחנו רוצים לעשות תיקון, בואו לא נעסוק רק בפסקת ההתגברות, בואו נחליט שאחת ולתמיד מגיע למדינת ישראל שתהיה לה חוקה. עכשיו, האמת היא שיש לנו חוקה. כל חוקי היסוד שלנו זה חוקה. זה לא שזה לא חוקה, זה הכל כתוב, זה חלק מחוקה, אמנם זה לא חוקה במסמך אחד, מה שקוראים one document constitution, אבל זה חוקה. בואו נאחד את כל החוקים, נקבע עיקרון אחיד לכולם, ונקבע היום את הכלל, כל חוקי היסוד כבר מקובלים עלינו, בואו נקבע שאנחנו יכולים לחוקק חוקי יסוד, לשנות אותם רק ברוב מיוחד של 70, משום שהמעמד החוקתי של חוקים, חוקי יסוד, בחוקה, מחייב רוב מיוחד בבית המחוקקים. דבר שני, אני אומר, כן, בוא נעשה פסקת התגברות, אבל לא באופן שהכנסת תבטל בקלות רבה מדי החלטות של בית המשפט לבג"ץ. לפעמים יש אווירה, יש תנופה, יש זעם, ויש לחידות קואליציונית, שלא תמיד היא בדיוק מוצדקת מבחינת האינטרס הכולל. בוא נעשה גם את זה ברמה של 70, ומעבר לכך אני בא ואומר, הרי בחוק שאנחנו עשינו לא כתבנו מפורשות שלבית המשפט יש את הכוח לבטל חוקים הסותרים את זכויות היסוד, לא כתבנו זאת מפורשות, בוא נכתוב זאת מפורשות ונקבע שמי שמוסמך לעשות את זה, זה רק בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים. לפי דעתי, אם אנחנו עושים את שלושת התנאים האלה, השלמנו את החוקה הישראלית, זכינו בתמיכה יותר רחבה של הציבור, וגם יצרנו איזון טוב יותר בין שיקול דעת הכנסת לבין שיקול הדעת של מערכת המשפט.
אבל הבסיס של מה שאמרת, המטריה שנתת לכל ההערות והשינויים הללו, היא מצאותה של חוקה.
נכון.
ואתה כחבר כנסת, מן הסתם הכרת גם את ההתנגדות של הגורמים הדתיים בקואליציה.
אבל אין כבר התנגדות. כשאנחנו עשינו את החוק, שמעון, אנחנו שיתפנו בדיונים גם את כל המפלגות הדתיות. תראה, למשל, הסעיף שכתבנו שמירת דינים, שכתבנו שאי אפשר לפגוע בשום חוק קודם, זו הייתה תוצאה של הסכמות עם המפלגות הדתיות. אני אומר דבר פשוט, אם כן רוצים שיהיה למדינת ישראל חוקה, this is the way, זוהי הדרך. אם לא רוצים, זה משהו אחר. אבל לכל מדינות העולם יש חוקות. איפה אין חוקות? לסעודי ערבי, עבוד כמה רצות אסלאם קיצוניות, ששם הקוראן זה החוקה. כל מדינות העולם יש להם חוקות שכוללות גם את מגילת זכויות האדם, שמוענקת להם ההגנה של המערכת המשפטית, כי אין דרך אחרת, זו האמת.
אז בעצם אנחנו קובעים חוקה כמטריה, וכל שינוי של שהוא מנוגד לאותם חוקים צריך קודם כל רוב של 7 שופטי בית המשפט העליון.
כן.
ובמידה ואנחנו רוצים לשנות
70
חברי כנסת.
נכון.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אולי ככה במבט על של מי שהיה שם, ראה את הדברים,
ועשה אותם,
אתה מצליח להבין למה זה הפך להיות מחלוקת, זו הפכה להיות מחלוקת?
בהחלט, בהחלט.
ושמאל, למה זה ימין ושמאל?
אני לא יודע, כי אנחנו באמת קצת שטחיים, ימין, שמאל, אני מעולם לא ראיתי את עצמי אחראי לדעה של ימין או דעה של שמאל, כל דבר שוקל לגופו. אנחנו בדת החוקה שלנו עבדנו כצוות שלם של כל המפלגות ביחד, כולל מפלגות הדתיות, לחצה מפלגות. תראה, אני אגיד לך פשוט למה, זה מאוד ברור דרך אגב. כפי שאמרתי קודם, הבעיה היא לא בעצם הכוח של בית המשפט, אלא בהחלטות שהוא מקבל. מאחר ומדובר בשיקול דעת רחב, אז זה בברור ברור לפעמים שיש החלטות, יש גם החלטות של בית המשפט העליון שלא נראות לי. זה לא שאני כעיוור מסכים עם כל ההחלטה שלהם, יש החלטות שגם בעיניים מופרזות. אז ברגע שהכנסת והממשלה חשים שלוקחים מהם כוח שלטוני, שהם מאמינים באמת שהם עושים אותו לטובת המדינה והאינטרסים של המדינה, ובאה מערכת המשפט ואומרת, לא, פה יש זכויות יסוד, אתם פוגעים בזכויות יסוד, זה לא מספיק למטרה של הגנה על המדינה. ושוב אני אומר, יש סעיף ברור, אין זכויות יסוד מוחלטות. אפילו יש סעיף בחוק עצמו אומר שמותר לפגוע בזכויות יסוד. בחוק, ובתנאים שאמרתי מקודם. אז זה מה שמוביל בעצם את ליבת הוויכוח כאן.
מה הסיכוי שההצעה הזאת שאתה מציע כרגע?
ההצעה שאני מציע, אם המערכת הפוליטית תפסיק את ההתלהמות שלה, ותחזור לעבודה מסודרת, יש לה סיכוי לעבור, אם יהיה את הרצון הבסיסי שלישראל תהיה חוקה ואחת ולתמיד נגמור את כל הוויכוחים. אני חושב שזה גם מאזן בין הרשויות, זה גם נותן את הפתרון לאלה שיש להם ביקורת על החלטות הבג"ץ.
עורך הדין אורי אלין, אני מאוד מודה לך על הדברים. נקודות למחשבה למקבלי החלטות.
תודה לך שמעון, אני מקווה שהצלחתי להבהיר חלק מהדברים.
בהחלט.
תודה לך ויום טוב לכולכם.
כל טוב, שלום. חבר הכנסת עיסאווי פריג' פנה למפכ"ל המשטרה בדרישה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שהביע עצב על כך שעאד תמימי לא נורתה לפחות בפיקת הברך, יריעה שהייתה מכניסה אותה למעצר בית לכל החיים. הציוץ הזה הוביל כזכור להחלטת טוויטר לסגור את חשבונו של סמוטריץ' ליממה. חבר הכנסת פריג' אומר שבמדינה נורמלית, חבר כנסת שהיה קורא לירי בנערה היה מועמד לדין, אבל המדינה מתפשטת מאחריה. שלום, חבר הכנסת סמוטריץ'.
כן, ג'ימון, שלום, צהריים טובים. הוויכוח כמובן, בסוף דבריו של חבר הכנסת פריג', האם עאד תמימי היא נערה, תממה, תמימה ונחמדה, שרק הלכה בדרכה לבית הספר, וחבר הכנסת סמוטריץ' ביקש שירות בה, או שעאד תמימי היא מחבלת שמבצעת פעולות טרור, שפוגעות בביטחונה של מדינת ישראל ומסכנות את חיי אזרחיה, ואלה מחבלים, צריך לתנאי כמו למחבלים. וטענתי שמאחר ותפיסת הביטחון של צה"ל כידוע נשענת על הרתעה, ותמונות וסרטונים כאלה של חיילי צה"ל מוקים ומקוללים ומבוזים ומושפלים ולא משיבים, אלה תמונות שפוגעות ביכולת ההרתעה של צה"ל. האיראנים רואים את התמונות האלה, וחיזבאללה רואה את התמונות האלה, וחמאס רואה, ומחבלי יהודה ושומרון רואים, ומה שלילדה מותר, מותר גם אחר כך למבוגר. ואם ככה נראה צה"ל, ואם אין הרתעה, ואם מפגש בין האויב לכוחותינו לא מסתיים בהכרעה חדה וכואבת, אז אחר כך יש לנו חלילה פיגועים ומוטיבציות גדולות של ארגוני טרור. ולכן עאד תמימי, כך צריך להסתכל על זה. היא לא נערה תמימה שמממשת את חופש הביטוי שלה, והיא לא לוחמת חופש, היא מחבלת טרוריסטית מסוכנת, שמסכנת את ביטחונה של ישראל ופוגעת ביכולת ההרתעה של צה"ל, ולכן כך צריך להסתכל על זה.
הבעיה היא במה שהיא עשתה, או הבעיה היא במה שבהשלכות שאחר כך?
אני לא כך מבין את ההבחנה. היא עשתה מעשה שהתוצאות הישירות שלו זה שחיקת כוח ההרתעה של צה"ל, וממילא פגיעה בביטחונה של מדינת ישראל. אני לא דואג לה, אני דואג לחיילי צה"ל, ולכבודם, ולמעמדם, ולהרתעה שלנו, ואני דואג ליכולת שלנו להגן על ביטחונה של מדינת ישראל, ולשמור על חיי אזרחיה. ואם זה אומר שעאד תמימי ושכמותה צריכים להיפגע קשה כדי לייצר הרתעה ולגרום לתמונות וסרטונים כאלה לא להיות יותר נפוצים במחוזותינו, זה מה שצריך לעשות. אני גם מזכיר לך, זה לא היה ככה לפני כמה שנים. עד לפני כמה שנים לא היו מעלים בדעתם הערבים ביהודה ושומרון, לא נוער ולא מבוגרים, להגיע לחיכוך וקרבה פיזית כל כך גדולה לצהל ולתת משם בשלום. אין דבר כזה. כן, אני רוצה שהם יפחדו. חייל צהל אמור להיות גורם סמכותי עם כוח שכן, שמאיים ומפחיד את האויב. ולא כזה שאפשר לגשת אליו ולקוט אותו ולירוק עליו ולקלל אותו ולבזות אותו ולצאת מזה בלי כלום.
אתה כמעט אומר משהו שאחריתו גם אולי להעמיד לאיזשהו בירור משמעתי את החייל.
לא, אני לא חס וחלילה תוקף את החייל. חיילים פועלים על פי פקודות, על פי הוראות פתיחה באש. אני בהחלט מצר על הפקודות ועל הוראות הפתיחה באש בעניין הזה. אני חושב שהניסיון שלנו להכיל במרכאות כפולות ומכופלות אירועים כאלה רק גורמים להם להתרחב ולהתרבות. כפי שאמרתי, הבעיה הקשה היא התמונות האלה שמופצות בעולם ושמות ללעג ולכלס את צהל ואת לוחמיו, וממילא מוטיבציות לאויבינו שמסתכלים על זה ואומרים עליו, אם זה הצבא שלכם, אז אנחנו יכולים ללחם בכם. וכמו שאמרתי, אנחנו בנויים על הרתעה. כשאין הרתעה, עכשיו הרתעה לא מבוססת רק על איך מטפלים בעיית תמימים כמובן, היא מבוססת על מאזן אימה ועל יכולות ועל שימוש ביכולות האלה כשצריך, ואני בהחלט מבוססת גם זה של מפגש בין אויב לכוחותינו, מפגש כואב לצד השני, שמסתיים בהכרעה, ולא נראה כמו שהתמונות הקשות האלה נראות. אני מצר, נכון, על הוראות הפתיחה באש, אני חלילה, 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 ממש לא בא בטענות לחיילה. פשוט שכנראה פועל על פי ההוראות ועל פי הפקודות שהוא מקבל, כך צריך להיות בצבא.
מה אתה אומר על טוויטר, ההחלטה של טוויטר, יום שלם תהיה בלי טוויטר,
קודם כל זה 12 שעות שחלפו כבר, אני חי ובועט גם בטוויטר, נשארתי בחיים גם בלי הטוויטר הזה, אני חושב שמדובר בהחלטה חמורה, מקוממת, בעיקר מביכה, אני חושב שהיא גרמה נזק לטוויטר, לא לי, אני הרווחתי, תוצאה מהחסימה הזאת, יותר ויותר אזרחי ישראל נחשפו בכל רשתות התקשורת לעמדתי בעניין של אי תמימי, עזרו לי להפיץ את רעיונותיי הרבה מעבר ל-80 העוקבים, כן ירבו שיש לי בטוויטר, אני חושב שגם בזכותם נחשף הפרצוף האמיתי, שלא מעט שמאלנים נאורים ויפי נפש שדוגלים בדרך כלל בדמוקרטיה ובחופש ביטוי, אבל כמובן רק כאשר הוא בצד שלהם, רק כשהם אומרים את מה שהם אומרים, יהיו כאלה שמחאו כפיים, אין נוכח ההשתקה שהרוייתות הזאת שלי, אמרתי, לא ישתיקו, לא טוויטר ולא אף אחד אחר, אני אמשיך לומר ולקדם את מה שאני מאמין שטוב למדינת ישראל, לעם ישראל, לתהליך הגאולה שאנחנו בתוכו, לאזרחי ישראל, מי שנסה לסתום את פי יקבל אותי כנראה, הוא גדול יותר במקומות אחרים.
ממש לסיום אני רוצה לשאול אותך על ההחלטה שלכם שאם ראש הממשלה ממשיך לדחות את נושא פסקת ההתגברות אתם לא מצביעים איתו החל משבוע הבא? זה מתחיל.
כן, תראה, יש גבול כמה אפשר למורח את העניין הזה. יש עכשיו חלון הזדמנויות נהדר לעשות תיקון היסטורי ולהחזיר את האיזון בין בית המשפט לבין נבחרי הציבור, להחזיר את הכוח, את השלטון לעם. הכוח הזה נחמס בכוח באופן חד צדדי, ללא כל הסמכה חוקית על ידי בית המשפט, הגיע הזמן להחזיר. יש היום לגיטימציה ציבורית, יש היום תמיכה כמעט מוחלטת, הייתי אומר, בקואליציה לעניין הזה. גם כך לא נמצא היום בפוזיציה. עם מי שראה את הסקר אתמול בערוצה, 6 מנדטים, 8 מנדטים לאורלי לוי אבוקסיס שנושפת באופו, אני לא רואה אותו מסוגל לייצר משבר וללכת לבחירות עכשיו. זה אומר שהמפתחות נמצאים בידיים של בן אדם אחד מלבד, קוראים לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. והוא חייב לקדם את התהליך הזה ולא למרוח ולמסס אותו 10 שנים שהוא בשלטון. והוא מקטר ומאשים ומחפש תירוצים למה הוא לא מצליח לשלוט, כי יש את בגד, יש כאן הזדמנות היסטורית לתקן את העיוות הזה במערכת, ואסור לפספס, ויש גבול כמה אפשר למרוח.
ובכל זאת אין מקום לייצר איזשהו שיח עם נשיאת העליון, אולי להגיע לאיזושהי הסכמה, איזושהי פשרה,
שאנחנו, כן? אנחנו לא נגד דיאלוג, דיאלוג הוא תמיד טוב, לא התנגדנו לדיאלוג, אנחנו לא מתנגדים לו עכשיו, מותר לחשוב ולהתייעץ ולהתווכח ולהתדיין ולהגיע להסכמות, הכל טוב, אבל זה צריך לעשות במקביל. אי אפשר לחכות, חיכינו הרבה הרבה יותר מדי, אי אפשר לדעת כמה עוד תאריך הקואליציה הזאת ימים, לכן צריך להתחיל את הליך חקיקה, ותוך כדי הליך חקיקה זה לא עוד בנג וגמרנו, זה לא מתחיל ונגמר באותו יום, זה לוקח כמה שבועות, ובזמן הזה אפשר לדבר עם כולם ולדון עם כולם. תרשה לי להיות סקפטי ביחס ליכולת להגיע להסכמה עם נשיאת בית המשפט העליון, מכיוון שהיא רוצה דבר אחר, היא רוצה לחזק את בית המשפט, היא רוצה לחזק את כוחו ואת שלטונו, היא לא סומכת עלינו, והיא מתייחסת אלינו כמי שלא מסוגלים לדאוג למדינת ישראל ולאזרחיה ולשמור עליהם, רק היא, כן, רק הם, אלה שאכפת להם מזכויות אדם, אכפת להם מערכים, אנחנו רוצים דברים אחרים, מה שהיא תרצה הוא בוודאי יהיה רע לנו, אני אומר את זה עכשיו באחריות, ולכן אנחנו להערכתי נתקשה להגיע להבנות, אבל אני לא נגד דיאלוג, אני התנגדתי העובדה שנשיאת העליון הציבה תנאים לקיומה של פגישה בינה לבין ראש הממשלה, וזה בעיניי בושה וחרפה. הנשיאה הייתה צריכה להגיד, אני נפגשתי עם ראש הממשלה, ואחר כך אם היא רוצה לבקש, תגלו רצון טוב, תדחו קצת הדיון, זה מה שבהחלט אפשר לשקול אותו, אבל כשנשיאת בית המשפט מוציאה החוצה, לתקשורת, בפומבי, שהיא, כן, עוד מעלתה ירום הודעה, עושה טובה, מועילה בטובה לפגוש את ראש הממשלה, ובתנאי שהוא יענה לתנאיה, זו השפלה של הכנסת של הממשלה, חבל, שנעננו לאולטימטום, לדרישה בעיניי, בלתי לגיטימית, בלי, לא תחשוב, שווה בנפשך, שימה. שראש הממשלה היה אומר לנשיאת העליון, אני מוכן להיפגש איתך, ובתנאי שעד אז בית המשפט משעה את כל דיוניו, שנוגעים לממשלה ולכנסת. זה גם תנאי בלתי לגיטימי בעליל. רוצים להיפגש ללא תנאים, מצוין, רוצים להציב תנאים, לא בבית ישראלו.
אז אתה אומר לנו, מה שהיא תרצה, יהיה רע לנו. לנו כוונה לכנסת, לכוחה של הכנסת.
זו הערכתי, אני כמובן אשמח שימון להתבדות, ולראות שהיא מגלה שכל ישר והגינות. אבל אני מעריך שהיא תרצה לבצר את כוחו של בית המשפט, זה אגב טבעי, זה חוק טבע, כל גוף רוצה לחזק את כוחו, זה בסדר. תפקידנו אבל לשרת את העם ולעשות מה שנכון וטוב, ולא לשרת את בית המשפט שרוצה להגדיל את כוחו.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך, כל טוב.
תודה, תודה, שלום שלום.
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאהרון שטרייכר, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
מיחידת הכלבנים לישראל, ואיתך אנחנו רוצים לשמוע על סיפור תמוע, סימן שאלה גדול, עד כדי סכנת חיים בעצם, לנורי טבע שנעלמה ונעדרה מביתה במשך כחודש ימים.
כן, נכון מאוד. אנחנו מדברים על נעדרת בשם נורי טבע. היא מתגוררת בכפר גליקסון שבצפון, אנחנו מדברים, היא נעדרת מיום שישי ה-23/3/2018. היא יצאה מביתה בשבע בבוקר באותו יום שישי, כאשר מה שהיא לקחה איתה בעצם מביתה זה סך הכל תיק צד, נוכל אפילו להגיד את הצבע, בצבע שחור היה התיק, ובעצם יש סרטון שקולט אותה עוזבת את היישוב, יוצאת מהשער של היישוב, וכמובן מאז ועד היום פשוט לא מאתרים אותה. הסיפור כאן מאוד חריג, כי בדרך כלל שיש לנו מקרי יעדרויות ביקל, יחידת הכלבנים לישראל, אנחנו מקבלים איזשהו עדויות מאנשים שראו משהו, או בכל אופן אולי חשבו שראו את התיאור, אבל פשוט כאן כלום. אנחנו מדברים עד יום זה, חודש בדיוק עבר, אתמול עבר חודש שלם מיום הידרות, ועד נכון לבוקר זה אנחנו פשוט לא מקבלים אף עדויות, פשוט כאילו בלה אותה אדמה. כמובן שיש הרבה כיווני חקירה, אבל אנחנו נשאיר את זה למשטרת ישראל. אנחנו יותר מתמקדים ביחידת הכלבנים לישראל יקל בחיפושים עצמם, בעומק השטח, באזור כפר גליקסטון. אנחנו מדברים בחודש האחרון, חזרנו לשם שוב ושוב, יחד עם כלבי הצלה, כלבי גישוש, וגם בימים האחרונים, בעקבות הזמן רב שעבר, הגענו גם עם כלבי גביעות למקום, בכדי אולי לנסות משהו. כמובן שאנחנו
מה זה,
עדיין...
מה זה כלבי גביעות?
אנחנו מדברים, כלבי גביעות זה בעצם, לצערנו מחפשים, הכלבים מחפשים אנשים שכבר איננו בין החיים.
זה מצריך, עדיין... זה מצריך אצל הכלבים יכולת מיוחדת?
כן, בהחלט. אנחנו ביקה, ליחידת הכלבנים לישראל, במשך כל השנה אנחנו מעבירים אימונים את הכלבים, כמובן בכל הקשור לגביעות וכדומה. כמובן זה, אנחנו פועלים עם זה במשך כל השנה, וכמובן אנחנו רואים תוצאות בשטח, כלומר על מקרים שאנחנו מאתרים, לצערנו הרבה פעמים, גם לא בחיים, אבל הרבה פעמים אנחנו מאתרים גם אנשים שעדיין בחיים, שאפילו היו בתוך השטח מספר ימים. כמובן שעכשיו החלטנו לשוב לשם עם כלבי גביעות בעקבות הזמן רב שחלף, וכמובן כפי שציינתי שלא קיבלנו עדויות מאנשים שראו משהו או שמעו, מלבד אותו סרטון של בוקר ה-23/3, איך שנורית עוזבת את כפר גליקסטון, מאותו יום פשוט כלום, כאילו בלה אותה אדמה. אי אפשר לדעת, כבר עברנו בדיוק את המסלול שהייתה הולכת מביתה לעבודה, יחד עם כלבי הצלה, כלבי גישוש. בעיקרון היא עשתה לעבודה, אני לא אכנס בדיוק למצבה הנפשי שהיה באותו תקופה, אבל בכל אופן היא עשתה מביתה לעבודה, בהחלט, והיא פשוט נעלמה, ובגלל זה כל כיווני החקירה נזדקים, אבל כפי שציינתי, יש חשש כבד לחייה, בעקבות חוסר העדויות, ופשוט אנחנו לא מקבלים שום התקדמות מבחינת אנשים שאולי ראו או שמעו, וכמובן המקומות שכבר סרקנו, הכלבים לא נתנו אינדיקציה, כי כנראה שהיא באמת לא נמצאת באותו מקום.
זה, ואתה אומר הדבר הזה הוא מאוד מאוד נדיר, אנחנו יודעים על כך שבמהלך השנים מצטברים לא מעט מקרים של נעדרים שבעצם אף אחד לא יודע מה קורה איתם, אבל במקרה הזה אתה אומר מקרה מיוחד בגלל היעדר העדויות והיעדר מה שנראה אצל האנשים מסוימים שאולי אני יודע ואולי אני יכול לתרום, כאן אין שום דבר.
כן, נכון, כאן באמת אין שום דבר, ואני מוכרח לומר לך שבימים הראשונים לאחר ההיעדרות ראינו פשוט את עשרות התושבים יחד איתנו שיצאו לסרוק בעומק השטח, פשוט ראינו מבוגרים וצעירים כאחד, כולם יצאו לתוך עומק השטח בכדי לסרוק בגלל אותה עדות של המצלמה, אבל פשוט כאילו בלה אותה אדמה, אין הגדרה אחרת, ועל זה אנחנו כבר הולכים, איך נקרא לזה, במרוץ נגד הזמן.
האזור הזה, לצערנו... האזור הזה של, 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 של מקום מגורים שלה, מה, יש בו אולי בורות מים, יש בו דברים כאלה שיכולים להיות?
אז כמובן אנחנו בודקים, גם ליקל יש לה יחידת סלולנים, שבמקרה הצורך גם נכנסים לכל מיני בורות מים. צריך להדגיש ולציין שבמקומות כאלו, בלילות, מגיעים לשם כל מיני חיות בר, וכמובן חלילה, אם היא הייתה איננו בין החיים, לפעמים אפשר רק למצוא, איך אני אקרא לזה, נקרא לזה בזהירות, אפילו פשוט עצם קטן, חלילה, שיכול להישאר בכמות החיות שמסתובבות שם בלילות. אבל כאן שוב, אנחנו עדיין אופטימיים, כי בעקבות העדויות שלא קיבלנו, יכול להיות שאולי יעברה להתגור במקום אחר, אבל כרגע זה סיכוי קלוש בכל אופן, על פי הממצאים שיש לנו בשטח. אבל כן, אפשר לציין שבמקרים שאנחנו מטפלים בנעדרים, כמה שאנשים חושבים, לפעמים אנחנו מטפלים באירוע של נעדר מבוגר, והמשפחה או החברים טוענים, הוא לא יכול ללכת, אין לו כוח ללכת, הוא אמור להיות ודאי באזור הבית, לפעמים, בהרבה מקרים, כגון חולי אלצהיימר וכדומה, שפשוט סועדים והולכים ולא עוצרים, אנחנו מוצאים אותם בתוך עומק השטח עם כל הגיל המבוגר, משונה ממה שטענו בני המשפחה. בעקבות כך, אנחנו, בדרך כלל, שאנחנו מגיעים, כמובן, אנחנו ביקל תורקים קודם כל את הרדיוס הקרוב לבית, ולאחר מכן מתפרסים לשטחים היותר רחוקים מאזור הבית. כמובן, אנחנו בדרך כלל מתמקדים יותר בשטחים פתוחים, כי הכלבים שלנו מיומנים לעבוד בתוך עומק השטח, וכמובן, באזור אורבני יותר קשה כמובן לעבוד עם כלבים בעקבות ריחות מעורבים של אנשים שגם נמצאים במקום שלא קשורים לנעדר בעצם, וזה יכול לפגוע הרבה פעמים כמובן בחיפוש עצמו.
אני רוצה לשאול אותך, בהיבט המעט ככה אולי לא נוגע לעבודה הישירה שלכם המקרה הזה, אבל איך קורה באמת שאנחנו נמצאים כרגע חודש ויום אחרי ההיעדרות שלה, והציבור לא יודע, לא מכיר את הסיפור הזה, ולעומת זאת ישנם מקרים שבהם כבר כמה שנים היעדרות קיימת, ואנחנו מודעים לה גם לאכזבה שעדיין לא הגענו לתוצאות, אבל אנחנו מודעים לפחות למקרה. המקרה הזה הציבור לא יודע, לא שומע על האירוע הזה.
אז בוא נגיד לך שיש גם עוד מאות מקרים שאנשים לא שומעים עליהם. בכל שנה מוכרזים בישראל כ-5,000 נעדרים. כמובן שרובם עושים. כן, 5,000 זה מספרים מדויקים, שגם אנחנו רואים את זה כמדי שנה ושנה שאנחנו עוברים על יומן הנעדרים שלנו. מה שאני מוכרח לומר לך, עוד דבר, שיש גם כמדי שנה כמה אנשים שפשוט לא מאתרים לחלוטין. וזה באמת דבר מזעזע, שאנחנו נמצאים במדינת ישראל 2018, וכמידי שנה יש כמה נעדרים שאנחנו פשוט לא מאתרים, אף אחד לא יודע איפה הם, ועם השנים לצערנו אנשים שוכחים. פשוט יש רשימה מאז קום המדינה של עשרות נעדרים שנעדרו בתוך ישראל, ועד נכון ליום זה פשוט לא אותרו, לא מצאו אותם. ובהחלט זה דבר, הייתי אפילו אומר, מזעזע, אבל אנחנו בכל אופן ביחידת הכלבנים לישראל יקל משתדלים לעשות את מירב היכולת. בדרך כלל אנחנו בעקבות כך לא עוזבים את המקרה, כלומר הרבה אנשים יגידו למה אתם כבר מחפשים, חודש עבר, אין פה סכנת חיים, אבל כן, דווקא במרוץ נגד הזמן הרבה פעמים התוצאות יכולות להיות חיוביות. בעקבות כך גם בסיפור כאן אנחנו פשוט לא עוזבים את המקרה הזה. באמת, כפי שציינת, יש הרבה מקרים שמקבלים תקשורת, יש הרבה מקרים שלא מקבלים תקשורת. אני לא אכנס מאיזה סיבות, לפעמים התקשורת כן נותנת במה, ולפעמים התקשורת לא נותנת במה לסיפורי היעדרות, אבל בהחלט, כאן לצערנו אנשים לא בדיוק שמעו, וכבר חלף חודש שלם, ממש חודש שלם, מיום ההיעדרות, ופשוט אף אחד לא יודע איך אני נמצאת, כאילו בלה אותה אדמה.
זאת אומרת, יאמרו המאזינים שלנו, ישנה יחידת כלבנים, שהיא איזשהו גוף עצמאי שהוא לא ממוסד כחלק מרשויות החירום בישראל, אבל ישנה משטרה, למה המשטרה לא מטפלת? למה צריך להיעזר בגוף עצמאי? יש למשטרה גם כלבנים, יש למשטרה את האנשים שלה, זה לא תפקידה?
נכון, יש תפקיד של המשטרה, אבל המשטרה, אתה יכול באמת לשאול אותן יותר בדיוק את השאלה הזו, אבל המשטרה עיתונת שבמקרים רבים היא סובלת מחוסר כוח אדם, בפרט בתחום המקצועי הזה של נעדרים. שוב, המשטרה מתמקצעת בדברים אחרים, כגון חנם וכדומה, שרואים שם אחוזי הצלחה, אבל בתחום הנעדרים אנחנו מקבלים פניות ישירות ממשטרת ישראל שקוראת לנו לחפש אחרי נעדרים בעקבות המיומנות של הכלבים שלנו שעוברים הכשרה, אם זה בארץ, אם זה בעולם. אנחנו, הכלבייה שלנו שוכנת בכפר תפוח שבשומרון, שם אנחנו גם מעבירים את האימונים של הכלבים, יש לנו בסיס בכפר תפוח, ומשם אנחנו פועלים. בוא נגיד ככה, המשטרה בתחום של נעדרים, לא תמיד, יש את הכוח אדם של שוטר שמגיע למשמרת, להישאר גם לילה ולא לישון בעקבות התחלופה של המשמרת. אנחנו, שאנחנו מגיעים לשטח, בדרך כלל בתוך 3 ימים, זאת אומרת מיום הידרות, אם לא עבר 3 ימים אנחנו פשוט לא עוזבים את השטח. 3 ימים זה תחת הגדר של פיקוח נפש, כן, אפילו 72 שעות אחרי, אנשים שהיו ללא אוכל וללא שתייה שרדו בתוך השטח, ובעקבות כך אנחנו נשארים ולא עוזבים את המקום. אבל זה באמת שאלה שעדיף לשאול את משטרת ישראל, מדוע באמת לא משקיעים יותר בתחום הנעדרים. אמנם אני חייב להדגיש ולציין שכן, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזשהו כן שינוי של הרבה תחנות משטרה ברחבי הארץ, שיותר באמת מקריבים מזמנם, וכמובן מגיעים מפקדי התחנה וכדומה, בכדי לעזור על המקרה, אבל כמובן זה יותר שאלה שצריך לשאול את משטרת ישראל.
בכל מקרה, הכניסה שלכם לפעילות היא מגיעה בתיאום עם המשטרה, ולפעמים בעקבות הפנייה של המשטרה.
כן, כמובן, היא מגיעה בתיאום עם משטרת ישראל. במקרים רבים אנחנו מקבלים את הפנייה ישר מהמשפחה של הנעדר שקורה, ורוצים שאנחנו נסייע ולהגיע למקום, אבל ברוב המקרים בעצם משטרת ישראל פונה אלינו, אל מפקד היחידה, שזה מייק בן יעקב, שהוא פועל במשך כל השנה, בעצם מקריב את עצמו למען הצלת חיים בתחום של כלבי ההצלה. יש לנו עוד פרט שאם אתה רוצה תכף ניגע בזה, שגם אנחנו ביהודה ושומרון, יש לנו תחום הגנה שאנחנו גם מתעסקים בו, בעצם יקל מתעסקת בשני תחומים, שזה תחום של איתור נעדרים, ובתחום נוסף, שזה בעצם הגנה על יישובים ובתים ברחבי יהודה ושומרון.
על ידי כלבים, אני רוצה רגע לחזור אולי ככה לסיום השיחות שלנו, אל המקרה הקשה הזה של נורית טבע. אתה יכול לספר לי איך המשפחה שלה מתמודדת?
אז המשפחה באמת עובדת את סוף. אני מוכרח לומר לך שאתמול הגענו שוב פעם לכפר גליקסטון, היו איתנו בני המשפחה, החלטנו שאנחנו רוצים בדיוק ללכת באותו מסלול שהיא צעדה כל בוקר מהעבודה, בעצם מהבית לעבודה, וחזור מהעבודה לבית. הם גם טענו שהיא הייתה עוברת בתוך השטח, אז בדיוק עשינו את אותו מסלול, לצערנו ללא תוצאות, אבל באמת המשפחה כולה תקווה שעדיין כן יעטרו אותה, אבל הם גם טוענים שככל שהזמן עובר הם חוששים יותר. כרגע אנחנו עדיין מגדירים את זה בתור חשש כבד לחייה, אנחנו לא רוצים לתת השרות, כרגע אנחנו באמת מדגישים שיש חשש לכבד לחייה. היא בת 45, אני יכול לומר, ובאמת פשוט עצוב, עצוב שכבר חודש עבר, אף אחד לא שמע, לא ראה, ובאמת כואב שכך. אבל אנחנו בכל אופן ביחידת הכלבנים בישראל יקל נמשיך כל העת שהמשפחה תבקש, אם זה משטרת ישראל תבקש, אנחנו נמשיך בעבודת הקודש הזו בכדי לאתר אותה ולנסות לאתר אותה. כמובן יש לנו מקרים נוספים.
במידה ומישהו מגלה מידע כזה או אחר, למי לפנות?
אז בהחלט, אם מישהו מגלה מידע או שמע משהו על נורי טבע, אני אתן את המספר של מייק בן יעקב, הוא מפקד היחידה, לפנות אליו ישירות במספר טלפון 054-487-6709. אני חוזר, 054-487-6709, והוא כמובן ידריך אתכם בדיוק מה לעשות, וכמובן נשמח אם למישהו יש מידע שיפנה ליחידת הכלבנים בישראל יקל בכדי להתקן, וכמובן עוד נוכל להיות אנשי בשורות בעזרת השם בתקופה הקרובה.
ובמידה ואפשר גם לפנות למשטרה לראות לאן הדברים הללו מתקדמים. אהרון שטרייכר, יחידת הכלבנים לישראל, תודה רבה לך ושיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה לכם.
כל טוב. מספרים לנו על עוד כמה ימי גשם שעומדים לעבור בסביבתנו, אבל אפשר בהחלט לקבוע שהחורף חולף, הוא כבר מאחורינו, ובסיכום הדברים נראים מאוד מאוד עגומים, מצב המים מאוד מאוד עגום. איתנו נמצא על קו הטלפון דובר רשות המים, אורי שור, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
למה כל כך גרוע?
למה? לא יורד גשם. תשמע, אנחנו מסיימים עכשיו עונת גשמים חמישית ברציפות שכונה, שאנחנו מקבלים הרבה פחות מים וגשם מאשר הממוצע, והביקוש למים בישראל הוא גדול מהממוצע, כך שהפער בין הביקוש, כלומר בין הביקוש למים לכמויות המים הטבעיות שמגיעות, הולך וגדל כל שנה, והמצב ממש ממש לא טוב. אנחנו יכולים לראות את זה בצורה...
זה בגלל הגידול באוכלוסייה או בגלל...
לא, לא. שתי סיבות, נזיף לי סיבה שלישית. קודם כל, האזור מקבל פחות גשם מדי שנה, כלומר פחות גשם מגיע. אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מובהקת בטבע. הדוגמה אחת המובהקות והבולטות, יש לך את הכינרת. אנחנו כבר כמעט ולא שואבים מהכינרת כלום למערכת הארצית כבר שלוש שנים, ומפלס הכינרת ממשיך לרדת. אנחנו סוף חורף ואנחנו מתחת לקו האדום התחתון של הכינרת, כשעוד פעם אנחנו כמעט ולא שואבים כמעט ממנה בכלל למוביל הארצי. יש לנו קיץ שלם לעבור, בקיץ, בשיא הקיץ, מפלס הכינרת רק מעידוי יורד בקצב של סנטימטר אחד ליום, וזה לכן עוד לא מגיע מספיק מים, אין מספיק גשם. אז קודם כל באמת אנחנו מקבלים פחות גשם. ברור שככל שהביקוש הולך וגדל, אז כמובן הפער הולך וגדל גם הוא. כך אנחנו חייבים להסתמצם בביקוש, להתייעל בביקוש, להבטיח שהשימוש יהיה יעיל כאורח חיים קבוע ולא כאמצעי זמני. זה אזור שכל כמה זמן יש לך שנים יותר טובות ושנים פחות טובות. מים צריכים לשמור, על המים צריכים לשמור ולהתייחס אליהם בצורה נכונה. זה שיש לנו מים בברזים זה קסם, זה לא דבר שמובן מאליו. אנחנו חייבים לשמור על המים כדי שימשיכו להיות לנו בברזים.
אולי אנשים סומכים על כל התהליכים המתוחכמים שיודעים בכל זאת להביא לנו מים גם מותפלים באיכות לא רעה?
כיום, מה זה באיכות לא רעה? המים מותפלים הם באיכות מעולה. תראה, נכון להיום במדינת ישראל יותר מחצי מכל המים המסופקים לכל השימושים זה מים שמיוצרים על ידי אדם. כלומר, יותר מ-50% מכל המים שמסופקים לכל השימושים זה מיוצר על ידי אדם. בלי זה לא היה לך מים בכלל, שזה בעיקר התפלה ומחזור והשבה. אז ברור שהטכנולוגיה מסייעת. לא רוצה לחשוב איפה היינו אם זה לא היה קיים. אבל הטכנולוגיה הזאת היא לא חזות הכל. אתה לא יכול, מה שנקרא, להטפיל את עצמך לדעת. ככל שתטפיל
למה
יותר...
לא? למה לא, אורי? למה? בואו נהיה תקפים.
מכמה... אז אני אסביר. אז אני אסביר. א', מאחר וזה תהליך יקר מאוד, וברור שככל שנאלץ להטפיל יותר, מחיר המים בהכרח יעלה. כשאתה צריך להטפיל מים, לייצר מים, זה הרבה יותר יקר ממים שמגיעים לך בצורה טבעית מלמעלה, מהגשם. כל התהליך של ההטפלה גם הוא צרכן אנרגיה גדול, וגם באנרגיה אתה קצר. אין לך אין סוף אנרגיה במדינה הזאת, היא דלה באנרגיה גם כן. כלומר, זה לא נכון גם סביבתית. כי מתקן התפלה זה מתקן שתופס חוף, זה מתקן שמייצר, זה מתקן ש, 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 שעושה משהו לסביבה בצורה זו או אחרת. היה אידיאל אם לא היינו צריכים אותם, ברור שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים אותם. אבל כל דבר צריך לעשות בתבונה ובנכון, בצורה נכונה. ומה יקרה אם פתאום יהיה שנה, שנתיים של גשם, שנים ברוכות והרבה גשם, מתקני התפלה יעמדו, המחיר המים עדיין יהיה בשמיים, וכולם יגידו למה השקענו כל כך הרבה מיליארדי שקלים בשביל להקים מתקן התפלה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות, להתפיל או לתכנן למקרה הכי קיצון שישנו. אתה צריך להתנהל נכון עם משק המים. צריכים לעבוד נכון עם משק המים.
ואיך אנחנו כבני אדם, כצרכנים, עד כמה אנחנו באמת מודעים לצורך הזה לחסוך?
צרכני המים בישראל הם צרכנים מאוד נבונים, מאוד טובים, והם יודעים לעשות את העבודה נכון. זה הוכח הרבה מאוד שנים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות אנחנו כן חשים באיזושהי התרופפות מסוימת וצריכה מוגברת של מים, צריכה שאנחנו נצטרך עכשיו לרסן. הצריכה הזאת דרך אגב נובעת הן מהתחושה של יש התפלה אז אין בעיה, והן מזה מהעובדה שבארבע שנים האחרונות תעריפי המים ירדו כתוצאה מהתייעלות בסדר גודל של קרוב ל-40%. שני האלמנטים האלה נתנו איזושהי תחושה של חופש לציבור, ואנחנו בהחלט צריכים, לכן אני בא ואומר שאנחנו צריכים לנהל כאורח חיים קבוע ולא כאמצעי זמני.
אולי זה לא בדיוק התחום הספציפי שלך, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, גשמים שיורדים כעת, ראינו לפני מספר ימים וכנראה אנחנו נראה עוד עד סוף השבוע, זה טוב או רע לחקלאים?
כל טיפת גשם היא ברוכה וטובה.
גם
ברור.
כשזה מגיע כשהם התחילו כבר לאסוף את התבועה וטוב להם שהיא תהיה מיובשת.
יש עדיין הרבה מאוד מטעים שזקוקים למים, יש הרבה מאוד דשאים וגינות וחקלאות אחרת שצריכה מים. הנחלים שלנו צריכים מים, הכינרת צריכה מים, הכל צריך מים. בעלי החיים שמסתובבים לנו בטבע זקוקים למים הזה. הצמחים והצמחייה הטבעית, החורש הטבעי, זקוק למים הזה. ברור שכל טיפה מבורכת, אבל מאחר וכל טיפה מבורכת, עלינו לשמור על כל טיפה כבבת עינינו. מים זה לא מובן מאליו באזור הזה. האזור הזה, מאז ומתמיד היה צחיח, אנחנו חיים באזור סמי-מדברי, שבהחלט הולך ומתייבש. השנים, ככל שחולפות השנים, אנחנו מקבלים באזור הזה פחות ופחות גשמים. אם אנחנו רוצים לשמור על ארץ ירוקה, על ארץ מתפתחת, על ארץ טובה, אנחנו בהחלט צריכים להתנהל עם המים בצורה יעילה.
המציאות הזאת של 5 שנים שכונות שכאלה, זה מציאות שהמחקרים מה מלמדים? זה דבר כזה יכול להימשך, או זה איזושהי תנועה מחזורית בטבע, כל כמה שנים אנחנו צריכים לספוג מציאות כזאת? מה מלמדים החוקרים?
קודם כל, רצף כזה של 5 שנים שכונות הוא אירוע מאוד נדיר, ההסתברות לו היא פחות מ-2% בלבד, שזה לכשלעצמו בעייתי. אנחנו, בשל ההשקעות האדירות ופיתוח משק המים ב10 שנים האחרונות, אנחנו כמעט ולא הרגשנו את זה בבית, למרות המצב הקשה. רק להשוות את זה לקייפ טאון בדרום אפריקה, האזור שם הוא בבחינה אקלימית דומה לשלנו, הם אחרי 3 שנים שכונות, והיום יש שם חלוקה והקצבה של מים, הם מקבלים 50 ליטר למים, מים לנפש ליום בלבד, למקלחת, שירותים, שטיפה, בישול, הכל. 50 ליטר בלבד, לא יכולים לקבל כלום מעבר לזה. ככה שאנחנו לא שם, אנחנו מתקדמים הרבה יותר ממרבית העולם. יחד עם זאת, ברור שהכמות מים מוגבלת. וגם אם היא הייתה לא מוגבלת, אין שום סיבה בעולם לבזבז. מים זה מצרך חיוני, מצרך שבלעדיו אין חיים ואין פיתוח, וחייבים להתנהל איתו ממש במשורה ובתבונה.
אורי שור, דובר רשות המים, גם בתחום הזה נשאר לנו לסיים ולומר רק נקווה לבשורות טובות. תודה רבה לך.
בכיף, תודה רבה ורק בשורות טובות.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לחברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לאורך הדין אוריאל לין, לאורי שור, לאהרון שטרייכר. לכם על ההזנה, סעו בחה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.